מי שכבר מכיר אותי, מי שמאזין לי תקופה, יודע שכל מה שמניע אותי בחיים, זה כל הקשר הזה בין הבריאות שלנו, ריפוי עצמי וההתפתחות שלנו בתור בני אדם. איך כל הדברים האלה בעצם, שנקראים בריאות, הולכים יד ביד, אז אני מעביר בעוד שבועיים, אפשר לקרוא לזה ערב, סדנה, כנס בנושא ריפוי עצמי, לא רוצה לעשות את זה הרבה, אז זו הזמנה, לא בהכרח אליכם, אלא למישהו שאתם מכירים, שלדעתכם צריך, רוצה ומוכן לפגוש את הדברים הללו. אני שם לינק מתחת לפרק. כרגיל להגיד, אנא מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 119 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובים ואהובות, ברוך הבא לעוד פרק של הפודקאסט. אני מתן חכימי, מנחה, מרצה ומחבר הספר חוקי בטן. בחצי עשור האחרון אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגילים שלנו לבריאות שלנו. ואני זוכה לדבר על ריפוי עצמי בהרצאות, סדנאות וקורסים שאני מעביר גם לקהל שלי וגם לחברות והארגונים הגדולים בישראל. וזו זכות גדולה עבורי להפוך את הנושא הזה למיינסטרים בעזרתכם, אז רק אגיד תודה. השבוע אני מארח את מיכל מעיין דון. מיכל היא מכשירה של מנחי קבוצות מיניות מודעת, מורה בצוות המורים של איסטה וחלק מצוות מקימי שטר. כרגיל להגיד שאם מצאתם איך בפרק הזה, אנא מכם, תחליקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה, שתהיה האזנה נעימה. שלום מיכל מעיין דון.
אלן מתן חכימי.
איזה מפגש לא צפוי. אני אשמח לשמוע איך בן אדם בכלל כמוך מתעסק, מגיע להתעסק בכלל במיניות. מה גורם לך להתעסק בזה? איך את מוצאת בזה עשייה?
מה הסיפור שלי? מאיפה הגעתי לזה?
מהמם, כן.
כן. הרבה שנים חשבתי שסיפור החיים שלי הוביל אותי להתפתח ככהנת מינית, כ... אדם שמשרת במרחבים של קדושה, שהתפילה בהם נעשית בחיבור בין גופים, שהוא גם מיני. סיפור החיים שלי רק דחף אותי, אלא העביר אותי דרך מסדרונות קשים, אפלים, מורכבים, כדי שאני באמת אצבור את היכולת לקחת אנשים שמגיעים ממקומות כאלה יחד איתי לדרך. לא היו לי מודלים נשיים, לנשים חזקות שיש להם אנרגיית חיים גבוהה. אז נכנסתי לעצמי פרמטרים להגדרה עצמית של עולם זכרי, ומצאתי את עצמי הרבה מאוד משתמשת במיניות שלי, כדי להרגיש שאני חזקה בעולם של גברים, שזה סבבה וזה מגניב. זה הביא לי הרבה טוב, תחושת כוח. אבל יחד עם זה גם נולדתי למשפחה של דור שני, ניצולי שואה, שיח רגשי ואינטימי היה פחות הצד החזק. אבל אני כן אדם כזה, אני אדם שנולדתי עם יכולות קשר מאוד מאוד גבוהות. והמיניות שלי גם אפשרה לי כנערה ללמוד קשר, המון קשר. אז הייתי במין מסע כזה של נעורים של הרבה סקס, הרבה חקירה מינית, כשהגוף די מנותק מהסיפור הזה. וכבר כשהייתי ילדה צעירה, ידעתי שיום אחד אני אצטרך לעצור ולהבין למה אני עושה כל כך הרבה מיניות, כשלאו דווקא יש בזה עונג מיני. אני הרגשתי את האגו שלי, הרגשתי את הלב שלי, פחות את הגוף.
וואו, לא שמעתי על כזה דבר פעם, בדרך כלל זה הפוך אולי, לא?
שמה?
שמרגישים את הגוף ואולי לא מרגישים את החיבור, או...
לכל אחד, וואי, זה מדהים לעבוד עם מיניות, לכל בן אדם יש סיפור מיני כל כך מרתק.
ברור, אבל זה מעניין לשמוע שבגיל כל כך צעיר אמרת, יש פה, אני צריך לבדוק את עצמי בהמשך.
ממש ככה, ידעתי שזה יהיה נושא חקירה התפתחותית שלי, ידעתי, ממש. Okay. מה שהוביל לזה שכשכבר היה לי תואר במנהל עסקים, והאגו שלי היה סבבה בעולם זכרי, והתחברתי יותר חיפשתי את איך עושים את זה כאישה, מה באמת הכוח הנשי שלי, משהו שקרה לי ככה בגיל 27, גיליתי את השאלה הזו. את אישה, אוקיי, אמנם סוציאליסטית, בחושבת שיש שוויון בעולם, או מאמינה בשוויון, אבל רגע, יש לך גוף של אישה, יש לזה כוחות מיוחדים, ואין לי מושג מה זה, מה המשמעות של להיות אישה, ומה זה, איך אני מנהלת את זה בחיים שלי. שם הייתה עצירה מאוד גדולה, בגיל 27, לבחון את הקיום שלי כאישה בעולם הזה. ובמקביל, התפקוד המיני שלי מאוד מאוד ירד, עד לאפס חשק מיני. הייתי נשואה, היה לי קשר אינטימי, אז הלב שלי כבר לא היה מנוע לחפש, לגרום למיניות שלי להפוך למרחב שמקשר. האגו שלי היה סבבה. ואז ההבנה העמוקה מאוד שהגוף שלי לא מחובר. לא מחובר לנשיות. לא מבטא רצון למיניות, כי גם הוא לא מרגיש את המתנות שהמיניות נותנת. שם יצאתי למסע חיי, שהמשמעות שלו הייתה, אני הולכת להרגיש מה שכולם מרגישים. זה שאני חווה ניתוק מאנרגיה מינית, תחושה שכולם חווים משהו שאין לי. ובתוך המסע הזה גיליתי שהמיניות שלי והאנרגיה המינית שלי הרבה יותר, ואם יש משהו שכואב לי בעולם הזה, זה עד כמה אנחנו פגועים מינית, כולנו, חיים בתוך בושה, אשמה ופחד, שזה שלושת הסימפטומים של מחלת המין הקולקטיבית. ובנוסף לזה, גם מי שחי חיים מיניים משגשגים וטובים, וזה לצערי, לפחות מנקודת המבט שלי, לא הרבה אנשים, אז אנחנו חיים איזשהו משהו שיגדיר לנו מה זה מיניות, ואין לנו זכות מולדת לגלות רבדים עצומים ונוספים של מיניות.
איך את מסבירה, כאילו, את המצב הזה שאנשים חווים כל כך הרבה פחד, בושה ואשמה, שכאילו, איך נוצרים הדברים האלה?
יש לי איזה מין סיפור כזה שעוזר לי לעשות סדר. אז בתרבויות קדומות, חיינו בקבוצות קטנות. וכדי שהקבוצה תשרוד, וכדי שהקבוצה תשגשג, האינטרס של הקבוצה היה שכל אחד מהחיים בשבט הקטן הזה, יהיה בפול קפסיטי, יכולת שלו לייצר את המיטב שיש בו. אם חסר משהו, זה חסר לקולקטיב. ואז האינטרס של השבט היה להעצים, והייתה הבנה עד כמה חיי מין בריאים וטובים מייצרים עוצמות של הכרה, עוצמות של חיבוריות, עוצמות של יכולת לממש יצירתיות, יכולת להתחבר למקורות ידע. אז האינטרס של השבט היה שיהיה סקס טוב. פשוט היה צריך סקס טוב כדי שהשבט יסגשג. ומה שהתחיל לקרות ברגע שהתרבות הלכה והשתנתה והתחלנו לחיות בקבוצות יותר גדולות, ההנהגה היא מחוץ לקבוצה. זאת אומרת, המבנה שבו אנחנו חיים עכשיו נוצר לאורך אלפי שנים, אנחנו רבים, משוללי כוח, מוסרים את הכוח שלנו בידי הנהגה מצומצמת, שמספרת לנו איך צריך לחיות. אוקיי? הנהגה לא יכולה לספר לפרט איך צריך לחיות אם הוא self-empowered, אם הוא בעוצמות שלו. אז כדי שהמערכת הזאת תסתדר, ואנחנו מדברים על כל המערכות, גם הדתיות וגם המדיניות והתרבותיות. כל מערכת שבראשה עומדים מעטים מול רבים, היא מערכת שמה שמחזיק את זה, זה disempowering of the mass, להוריד את העוצמה האישית של הקולקטיב, כדי ומסירה מרצון לאחרים שינהלו את העניין. הדרך לשמר את זה, בראש ובראשונה, זה להקטין את הכוח המיני של אנשים, לצמצם אותו, שלא נוכל להשתמש בגנרטור המטורף שיש לנו באגן. וכשאני מדברת על כוח מיני, אני כמובן לא מדברת רק על מעשה אהבה, אלא על אנרגיה. אחד המורים שלי תמיד היה מגדיר את האגן ואת המערכות המיניות שלנו כשיבר מרכזי. זאת אומרת, ככה תמיד אנחנו אומרים שאנשים יכולים לעשות תהליכי התפתחות מפה ועד הודעה חדשה. המקסימום שהם עושים זה תיקונים בצנרת. וזה נהדר לעשות תיקונים בצנרת. אבל אם השיבר המרכזי דפוק, אז אין הכמות האפשרית של אנרגיה לא זורם לצנרת. אפשר לעשות תיקונים בצנרת, אבל לא באמת מעצימים את כוח החיים ברמות שהופכות אדם מאדם רגיל לסופר פאוור בינג. והאמת, אני ממש רואה את זה בשדה שלנו. השדה של אנשים שעושים התפתחות מינית ובאמת עושים את זה, הם מחליפים שיבר. יש להם מנוע, הם מחליפים מנוע.
אני חושב שזה נושא ממש מורכב, א', תראית, אני חושב שאולי בגלל שקצת העמקתי בנושאים האלה, אז שאתה בוחר להתחיל להסתכל על מיניות או על אזור האגן כאזור שבעצם אנחנו אומרים, אנחנו מחברים לו את המילים אנרגיית חיים, כי האזור הזה יוצר חיים. כששני אגנים נפגשים, בסוף יוצא ילד, אז בעצם המיניות שלנו, שאנחנו בוחרים לראות אותה היום כסקס, סקס נזדמן, סקס עם האהוב או האהובה, הוא בעצם מה שנותן לנו חיים בעולם הזה, אז יש שם הרבה כוח. אבל בעצם, אני חושב שכנראה שהרוב יסכימו איתי, כי אני מרגיש שאני כזה, למרות שאני בן אדם מאוד פתוח, זה שבסופו של דבר, אולי בגלל שאנחנו, כמו שאמרת, חיים בחברה עם כל כך הרבה אנשים, אז אני לא יכול להרגיש מאוד חופשי במיניות שלי. כי יש כל כך הרבה סוגים שונים של אנשים, וכל כך הרבה אג'נדות ודעות שמתבוננים בהם על מה נכון ומה לא נכון, אז רוב הזמן אנחנו או מתביישים במיניות, או עוצרים אותה, או מפחדים ממנה, או מרגישים אשמה על זה שבכלל היא קיימת בתוכנו.
כן.
אז אני מרגיש שאנחנו אומרים דברים ממש חשובים, אבל בו זמנית כזה... מה זה, כאילו, איך בכלל מתחילים להסביר, או לדבר על זה שכאילו יש כוח מיני, ואיך בכלל, כאילו, מסתכלים על זה אחרת. איך בן אדם שמאזין עכשיו, אם הוא לא הולך ועושה איזשהו טקס, או מתנשא, איך הוא בכלל מבין שאין שם חופש אמיתי כלפי מיניות? אין הרי חופש אמיתי כלפי מיניות במציאות שאנחנו חיים בה.
לא, רוב השיח לגבי מיניות הוא שיח מצמצם. הוא שיח על הסכנה בה. רוב האנשים לא חיים בחוויה מינית טובה. בטח לא עם עצמם. ובטח לא עם האנשים שהם עושים איתם אהבה, לצערי.
זה גורם לי לתהות, אין ספק שיש אנשים שיודעים שהם חווים חוויה מינית לא טובה. השאלה אם יש אנשים שיודעים שהם חווים חוויה מינית, שיודעים את זה, שכאילו שזה לא קורה, אבל הם יודעים את זה.
יותר ויותר, הודות ממש לעשייה שלנו בשנים, ב-20-25 שנה האחרונות. הדיבור בכלל על איכות חיים מינית הוא חדש. הוא לא היה קיים. לדעתי עד היום, אם נלך לסקסולוג, נניח אני ואתה הזוג הולכים לסקסולוג ואומרים אנחנו רוצים טיפול מיני, אז הוא ישאל, אותנו כמה פעמים אתם עושים סקס בשנה, נגיד לו וואלה יוצא לנו אנחנו פעם בחודש עושים, אז הוא יגיד לנו הכל בסדר, אתם בתקן, הכל סבבה.
מצחיק, תקן.
זה אמיתי.
לא, אני לא מופתע, אבל זה מצחיק שיש תקן וזה...
כן. 12 פעמים בשנה זה נחשב, הוא ישאל אותנו, אתה גומר? כן. את גומרת? כן. אז אתם בתקן. הכל בסדר. אין לכם בעיה מינית.
זה רק גורם לי לחשוב על כמה... לא בכלל מהיותי אדם מיני או לא, אבל כאילו, אם מין הוא משהו שאתה נהנה ממנו, או אמור ליהנות ממנו, למה שלא תעשה אותו כל הזמן? ואיך התקן נהיה שפעם באיזה סבבה?
וואו, יש אינטרס מאוד גדול שלא נעשה סקס כל הזמן, אם נעשה סקס, אם באמת נעשה אהבה, אנחנו נהיה פחות פרודוקטיביים. פשוט ככה. פחות נייצר עבור הקואופרטיבים והמערכות הכלכליות שניזונות מכוח החיים שלנו.
טוב, אני רואה על עצמי בתור אדם שעסוק הרבה בעשייה שלו, שמבחינתי עכשיו לוותר על יום עבודה בשביל סקס, זה כאילו אתה מתבלבל. נכון. אני אמור לעבוד.
נכון. יש איזה רגע שראיתי בסרט על מיניות בקובה. שיושבים חבר'ה צעירים על מדרגות כזה, והסרט מלווה עד כמה התרבות בקובה מינית, וכמה זה מקובל להיות יצור מיני גם בבגרות. רואים שם את הזקנים החרמנים ששורקים לבחורות ברחוב, וכל הקטע של חיזור מיני והתייחסות של אדם למיניות של אדם אחר, וכזה, אין על זה בושה ואין על זה אשמה, וזה חלק בתרבות. ויושבים שם חבורה צעירים על המדרגות, ו... ממש מרחמים עלינו, על התרבות הקפיטליסטית. הם ממש מספרים עד כמה הם מבינים שלהם יש מלא זמן לעשות אהבה, ואנחנו עסוקים בלקנות ולצרוך ולייצר משאבים לקנות ולצרוך על חשבון הזמן שלנו לעשות אהבה. הם ממש אומרים את זה בחמלה עלינו. זה רגע, כאילו זה נחקק בי הרגע הזה. לחלוטין.
זה כאילו מעציב אותי, השיחה עכשיו קצת.
זה הדרייב שלי לקום בבוקר ולעשות את מה שאני עושה, העצב הזה.
וואו. זה מזכיר לי, גרתי בניו יורק הרבה שנים, והיה לי שם חבר שקוראים לו ארמנדו סוארז קוביאן, הוא קובני, והוא היה משורר, ואני אנסה אולי לנסות להסביר מה זה הבן אדם הזה, מדובר על גבר יפה תואר, רזה, שרוקד כמו שאף בחור שאי פעם הכרתי לא רוקד, תמיד מתלבש עם כזה כמו חליפות כאלה יפות, סטייל מטורף, הוא בחור גם נורא נורא נאה, ואני קורא לו בחור כי למרות שהוא היה בן 60 הוא התנאה כאילו בן 20. והוא היה, אנחנו היינו גם חבורה כזה של חבר'ה שהם כולם כזה או מרכז אמריקה או ספרד, אז היה וייב מאוד כאילו כזה אוהב, חופשי, וכל תמיד היה כזה נורא כיף, ופעם אחת עמדתי איתו בפארק, דיברנו, ועברה בחורה יפה יפייה, ואיכשהו התחיל לדבר איתה, ופלירטט איתה, והיא פשוט הוקסמה לחלוטין, והייתי בשוק. עכשיו, הוא לא התחיל איתה, הוא פשוט נהנה מלראות מישהי יפה, והיא נהנתה מלראות מישהו יפה, והיה רגע שם פשוט קסום, וזה הזכיר לי עכשיו כמה אין לנו את זה. אין לנו את זה, מבחינתנו, כאילו, בן אדם, גבר שפונה לאישה, או אישה שפונה לגבר, בסיטואציה לא מדויקת, זה כאילו, זה לא בסדר, זה הטרדה, זה מסוכן, זה לא נעים, ואנחנו כאילו לומדים לפחד מזרים, מאנשים שהם לא בגיל שלנו. זה מפיל מלא הסימונים.
אני זוכרת רגע בזנזיבר, פגשתי את זה גם באפריקה, במידה מסוימת. הייתי באיזה גסט האוס, על איזה חוף כזה, סיה פסטורליה, והיה מסיבה, בערב גסט-האוס עושים מלא בקפקרס, מלא אמריקאיות, ובתוך המסיבה, פתאום אני קולטת שכל הגברים האפריקאים, כל כמה דקות, אחד מהם בוחר איזה מישהי, sweeps her off her feet, רוקד איתה, היא יוצאת וממשיכה לה. ואף אחד לא עושה סיפור מרגע שרקדנו ביחד, ובריקוד היה לחלוק באנרגיה, הוא חולק עם האישה הזו את ההתלהבות שלו ממנה, את היכולת שלו לקחת אותה להתרוממות רוח דרך תנועה, וממשיכים הלאה. כזה היה כזה שיקוף חזק על, 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 על הפחד שלנו אחד מהשני, בגלל שאנחנו, יש לנו גופים מיניים שונים. לא, חבל, כואב, מעצבן. יש לנו כל כך הרבה העצמה הדדית לתת, יש לנו מתנה מופלאה לחלוק. שזה האנרגיית חיים שלנו. מה שאני חווה עם התחום שאני עוסקת בו, שהוא אנטי-אייג'ינג פסיכי. אנשים שיש להם מקור כוח פנימי, מייצרת שמחת חיים, שמייצרת חיבור טוב עם הגוף, שמייצרת מיליון דברים שאני אולי אני אפילו לא יודעת לשים עליהם את האצבע, אבל הצעירות נשמרת, ואפילו אנשים שמגיעים עם איזה וייב של גיל 40, תוך שנתיים, שלוש של השתתפות בעולם שלנו, נהיים צעירים. זה כאילו משהו שהזדקן בנו אפילו בגיל 12, איך שההורמונים המיניים התחילו לעבוד ונהיינו לבד עם איזה משהו. זה קיפל אותנו, זה כופף אותנו, זה בודד אותנו. והצעירות שנוצרת שם יכולה לשבור את כל שוק האנטי-אייג'ינג. מי רוצה אותנו? השוק הזה מגלגל הרבה מאוד כסף. אז אני רואה המון שינוי באנשים כשרמת הבושה, אשמה ופחד מלהיות יצור מיני הולכת ויורדת. לפעמים זה מסע ארוך, לפעמים זה קורה ככה מהר.
תשמעי, אם זה היה, אם כולם היו יורדים מהתבניות האלה, מהפחדים האלה, אז היה לנו חיבורים מטורפים בין אנשים. זה רק שחצי, שמעט, שבודדים האנשים שיודעים מה הפוטנציאל שם, אבל האנשים מולם לא יודעים את זה, אז אי אפשר לייצר את זה. אבל בו זמנית כולנו יודעים שמה שמעניין את רובנו רוב הזמן זה מיניות. כלומר, כולנו, אני חושב שגם מחקרים מראים שאנשים חושבים רוב הזמן על סקס, וכולנו בסופו של דבר רוצים או להתרבות, או למצוא זוגיות, או אקטים מיניים, או למצוא את אהבת חיי הכל סביב המין השני כל הזמן, אבל בו זמנית אנחנו כזה מלא חוקים, מלא כאילו איך אפשר, אני חושב שמאז שאני כזה קצת נפתחתי יותר לעולמות האלה, והתחלתי להבין איך לראות את הצד השני, ומה התפקיד של כל אחד מאיתנו, אז נגיד, אני יכול למצוא עצמי, נגיד, שואל מישהו במיטה, נגיד, מה את רוצה? והיא כזה תגיד לי משהו כמו, וואו, בחיים לא שאלו אותי את זה.
אני זוכר את הרגע הזה כשזה קרה לי, ממש ככה.
ואת אומר כאילו...
זה השוק.
פאק, כאילו, כי לה בראש יש איזה רעיון שהיא אמורה לספק משהו או עבורך, או איך היא עוברת באותו רגע, וזה בכלל לא קשור לפלז'ר או להנאה.
לגוף שלה.
כן.
היא לא מכירה את הגוף שלה, היא לא יודעת מה באמת מניע אנרגיה מינית בגוף שלה.
כן. גם בתוכי יש... עם כל ההתפתחות שעברתי, עדיין יש בי דברים שאפשר להגיד שהם כרוכים בפחד, בבושה, באשמה.
בוודאי.
במלא סיטואציות, וזה...
גם בי. זה לא...
כן,
זה...
כאילו אין לזה סוף.
אין לזה סוף. ככה, אקטוף מדברים שאמרת, באמת שכן מעניין אותי לייצר שיח שהוא גבוה אפילו. יש לפחות 5 מימדים שונים של סיבות, או גורמים, או למה לעשות מיניות.
אוקיי. אשמח לשמוע.
אז יש את, את ההתרבות, mm-hmm. שכולנו מכירים אותה, mm-hmm. ובאמת היא אחת הסיבות הכי פחותות שבשבילן אנשים עושים, עושים אהבה. ויש את המרחב של הכיף, וההנאה, והעונג, והמשחקיות, והחיבור. זה בילוי מגניב, כשזה טוב. וואו, זה ממש ממש בילוי מגניב. הסיבה השלישית היא שימוש ביכולת של האנרגיה המינית להביא רפואה.
וואו.
זו תרופה.
תסבירי.
זו מדיסין. בהרבה מאוד עולמות שמנים משתמשים בצמחים או בכל מיני דברים כדי שה... תודעה תתרחב, ושאפשר יהיה לעבור תהליכי רפואה. Mm-hmm. עבורי, אירוס, האנרגיה המינית, היא המדיסין. בעולם שלי, איך שאני עובדת. וכשאדם, בין אם זה עם עצמו, ובין אם זה עם מישהו אחר, מעצים את האנרגיה האירוטית שלו, מעצים את האירוס, הוא יכול, הוא נהנה מיכולות על, שבעזרתם הוא יכול לרפא את עצמו, ולרפא אחרים.
את מדברת על ריפוי, כל סוג של ריפוי, ריפוי מיני, ריפוי, מה זה הריפוי הזה בעינייך?
קודם כל, באמת, יש מיניות שיכולה להיות מרפא למיניות. ויש באמת הרבה צורך בריפוי של מיניות, יש הרבה קושי.
זה מעלה בי, נגיד, תגידי אם אני טועה, אז נגיד לצורך העניין, אם אני אקיים... יחסים או אהבה עם מישהו שהיו לה חוויות לא טובות, mm-hmm. ואז דרכי תחווה חוויה מאוד טובה, זה חוויה מרפאת או לא בכך?
לא.
אוקיי.
החוויה המרפאת היא, קודם כל כן, ברור, אם זה קרה, זה קרה, כן? חלק מהמסע הריפוי שלי היה בעזרת גברים כאלה, המצב שאתה מתאר, mm-hmm. ריפא אותי.
אוקיי.
או תמך מאוד בתהליך הריפוי שלי עם המורכבות שלי, אבל כשמדברת על מיניות, על אנרגיה מינית כחומר מרפא, זאת אומרת שככל שזורמת יותר אנרגיה מינית בגוף שלי, כך מערכות הפיזיות, המערכות הפיזיות, המערכות הרגשיות שלי והמערכות ההכרתיות שלי עוברות ריפוי. זו תרופה גדולה מאוד מאוד מאוד, והיא תרופה עצמית. ולא צריך מרשם, ואפשר לרפא ערך עצמי. אחד הדברים שהכי באמת מרתקים אותי בעולם, כשאני עושה טיפולים אחד על אחד, זה לראות איך דרך השחרור של מיניות של אדם, מהחסמים שלה והתקיעויות שלה, כל האישיות נפתחת. הכל. הנגישות לשמחת חיים, הנגישות לויטליות. כמה ויטליות יש בהוויה... של אדם שמערכת האנרגיה המינית שלו לא רק תקינה, גם מגיעה לרמות של התעלות. אז...
ממש דמיינתי את זה עכשיו, שאמר טיפול, שבעצם אם אני מדמיין גבר או אישה, שיש להם חוויית ניסיון לא טוב עם מיניות, לא משנה אם זה דרך רעיון או דרך חוויות שהם עברו, אז אם בעצם האזור הזה, אז האזור סגור. בעצם האזור סגור. האיבר מין סגור נקרא לזה, ואם זאת האנרגיית חיים שלי, אם זה הכל, זה הכוח חיים שלי, הכוח המיני שלי, אז הוא ישפיע על הכל, על כל מה שקורה בי.
הכל.
אז אני יכול להתהלך בעולם ולחשוב שזה בעיה אחת שיש לי, וכל השאר בסדר, אבל בעצם אני אפילו לא יודע מה הפוטנציאל אם אני אפתח את ה... אני ממש מבין את זה כמו פרח שנפתח, ואז כל הנשמה, כל הגוף, כל העצמות שלי משחררות.
כן.
וואו.
זאת אומרת, אם באמת פותחים יותר מים בשיבר, יש יותר מים במערכת.
כן.
וכשזה סגור, זה סגור. אז אפשר לעבוד על הרבה דברים, אבל לא באמת להגיע לפוטנציאל. אז יש התרבות, ויש כיף, ויש ריפוי. ריפוי ותחזוקה של אנטי-אייג'ינג, תחזוקה של בריאות של כל המערכות, גם הרגשיות וגם הפיזיות. הרמה האחרונה היא רמה של קסם, היא רמה של כישוף, היא רמה של להשתמש בכוח של המיניות, באמת כדי לצאת למסעות שמנים, כדי לקיים תפילה שיש בה כוח עוצמתי יותר, כדי לערוך טקסים שיש בהם כוונה. כל טקס בנוי מכוונה, למה אנחנו עושים את הטקס, ומכוח שמפעיל את הכוונה ונותן לה, דוחף אותה להפוך למציאות. זה מה שעושים בטקס, כן, כל כן. טקס, אלה המרכיבים.
כן.
אז כשמשתמשים בכוח מיני גבוה, בכוח אורגזמי, מייצרים טקס שהכוונה שלו מתממשת הרבה יותר חזק.
פעם מישהו דיבר איתי על סקס מג'יק.
סקס מג'יק, נכון.
אז שכאילו בעצם משתמשים בסקס, מביאים כוונה לסקס, ובעצם שהסקס עצמו יממש את הכוונה שלי בעולם. זה יכול להיות שאני אעשה אפילו סקס, והמטרה שתהיה שאני אמציא משהו ולקבל ציון טוב במבחן, או שיצא לי ילד בריא, או שמישהו אחר יהיה שמח. אני יכול להביא כל כוונה כאילו לאנרגיה הזאת.
כן. קודם כל זה בא מהרעיון שיש לנו יכולת לעצב את המציאות שלנו בכוח הכוונה. ספר הסוד חשף את הרעיון המהפכני הזה לפני די הרבה שנים. ובספר הזה הכוח שמייצר, הופך את הכוונה למציאות, הוא כוח תודעתי בלבד. כוח המחשבה שבורא מציאות. מחשבה זה דבר חזק ועוצמתי, ויש לזה המון כוח. קח את הכוח הזה של המחשבה, צרף אליו את הכוח של הלב. אם אני גם מגיעה עם כוח לב חזק, אלא המחשבה החזקה, אז הכוח שמפעיל את הכוונה שהופכת למציאות, הרבה יותר חזק. קח את הכוח המיני, אוקיי? שהוא כוח שיכול לייצר חיים. אין שום דבר יותר חזק מזה. תחבר אותו לכוח הלב, תחבר אותו לכוח המחשבה, ומשם תעשה בריאת מציאות. זה סקס מג'יק. אוקיי?
אמרת כמה דברים שהם... בא לי לחבר אותם פה. א', כאילו אמרת קסם כישוף, חיברתי את זה גם למה שאמרנו קודם, שבעצם זה כאילו אמרת קדושה על מיניות קודם. אז גם הייתי רוצה אולי להעמיק בזה רגע, ובכללי דיברת בעצם על לעשות טקסים סביב המיניות. עכשיו, נכון, יש אנשים שהולכים לסדנאות והם חווים טקסים, אבל רק רציתי לציין, ואולי גם לשאול אם אני טועה או לא, אם אני צודק או לא, אני יכול בעצם לעשות טקס מיני, אני יכול להפוך כל דבר בחיים לטקס.
נכון.
באיזושהי צורה. אז, נכון. אז השאלה, האם ברמה הפרקטית היומית, האם אני יכול, ואני כאילו אומר את זה כזה למאזינים, נגיד, אוקיי, פעם באה שאני אעשה, נקיים יחסי מין, עם אהוב או אהובה, אני אהפוך את זה לטקס. ויכול שבטקס הזה, אני פשוט ישים כוונות, איתה, יכול שאני ידליק איזה נר, יכול שאני כאילו יעצב את החדר בסביבה מסוימת, אבל אני אהפוך את זה לטקסי, כדי שלא ניכנס לזה כמשהו הראי שקרה, נכון. אלא כממש משהו שהתכוונו אליו.
נכון. בכלל, המשמעות של המילה לקדש היא לייחד. לתת משמעות מיוחדת. ששונה מהיום-יום. ותשמע, בחיים של אדם יכולה להיות אחלה מיניות יומיומית על הדרך. זה סבבה, זה מגניב. אני אוהבת שווארמה על הדרך, ברחוב. ומיניות יכולה להיות טקס... מאוד גבוה שעושים ביחד, אבל אם בתוך החוויה האישית שלי אני שמה ייחודיות, שמה קדושה לחוות, נניח יש לי גוף של נקבה, אוקיי? מי שפגש אותי ביציאתי מרחם אמי אמר נקבה, אבל נולדתי בגוף נקבה עם איבר מין נקבי, והאיבר הזה הוא איבר שבורא חיים, והאיבר הזה הוא איבר שבורא אורגזמות, שזה כוח, מה שקורה למוח באורגזמות לא דומה לשום תופעה אחרת, אפילו לא התקף אפילפסיה. אורגזמה יותר חזקה מהתקף אפילפסיה, כאילו זה מטורף מה שיש לנו שם. יש לנו מערכת בין הרגליים שמייצרת אורגזמות. ובתוך התרבות, כל המסר שספגנו כולנו זה שכוס זה דבר איך. או שעצם המילה הזו. יש לנו ידיעה עמוקה שיש פה משהו מיוחד וטוב ונהדר ובריא ואפילו מלא בקסם ובפוטנציאל הגעת בהתעלות. כשאורגזמה היא מלאה, היא נגיעה בהתעלות. הדיסוננס הזה בין החוויה של וואו, בבית לא אמרו את המילה פוט, לא היה דבר כזה, אצל רוב האנשים, ואני בודקת, עשה סדנות נשים ככה.
גם לא אורגזמה כנראה לא נאמר.
נכון. אז גדלנו בחוויה של יש סקס, אין דבר כזה, וגם הוא נורא מסוכן. רוב המסרים, ברוב הבתים. אני מקווה שהדור שלנו ומטה עושה את זה כבר אחרת, אבל כמעט כל מי שמגיע לסדנאות מגיע מבית, שהמסר המרכזי היה סקס. אין דבר כזה, זאת אומרת, אם הוא נקרא בדרכנו המשפחתית, אנחנו נתעלם ממנו. והוא גם נורא מסוכן. תחשב, ילד, כולנו, גדלנו על אין כזה, זה לא קיים, וזה גם נורא מסוכן. דמוניזציה מטורפת למשהו שכולם עושים.
כן, אנחנו כאילו ישר, זוכרת הילדות, כאילו זה כזה, או מקשרים את זה למחלות מין, או להיריון לא מתוכנן, וכאילו כל הזמן יש את המילה הגנה, סקס מוגן, תהיה מוגן, תהיה מוגן, תהיה מוגן. עכשיו, אני מבין את ההיגיון, אני מבין את ה, כאילו, יש דברים שצריך לדעת, אין ספק. אבל בין זה לבין להחליט שכל מפגש צופה מחלה או, 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 או טעות שנקראת הריון, זה מלא דברים, זה כבר מלא נורא.
זה מקבט אותנו.
ממש, כן.
ואז אנחנו חווים חוויה שאיברי המין שלנו מלוכלכים, או מסוכנים, או יכולים לייצר לנו מחלות, או פועלים בניגוד ל... אני אדם, אצל גברים, אחד התופעות זה, אני אדם מוסרי, איבר המין שלי לא. ונוצר דיסוננס מאוד קשה במערכת יחסים עם איבר, גם הפוט וגם הפין, שניהם איברים אינטליגנטיים ברמות, כנראה הכי אינטליגנטיים במערכת שלנו. אם למדנו, לפודקאסט שלך נקרא, קוראים תחושת בטן, השלב הבא, זאת אומרת, אתה יודע, אני גדלתי בעולם שהמילה תחושת בטן היה ככה, ולאט לאט נכנסנו לעצמנו את האינטואיציה, ולהגיד היום בכל, גם אם תגיד במשרדי ממשלה, תגיד, יש לי תחושת בטן שהדבר הזה יעבוד, זה מקובל היום, זה לא היה לפני 30 שנה, אוקיי? יש איזו הסכמה שיש אינטואיציה, ושהיא באמת מחוברת לאזור בגוף. החוכמה של עברי המין היא פי מיליון תלפים מתחושת בטן. עברי המין האנושיים יודעים להרגיש, להיות מצפן. אדם שיש לו קשר טוב עם עבר המין שלו יכול לקבל מסרים עמוקים. פוט בריאה משדרת לאישה נון-סטופ חוויה של נעים לא נעים, כן לא.
אוקיי, אז פה אמרת משהו מאוד משמעותי, שנראה לי שווה להתעכב עליו רגע. כי אני בטוח שכשאת אמרת שהזין יכול להיות מצפן, אז אני בטוח שהרבה אנשים אמרו כאילו, what the fuck, כמה פעמים פגשתי שהוא לא היה מצפן, או מישהי פגשה מישהו שזה לא היה מצפן טוב, ואנשים נפגעו מהדברים האלה. אבל אמרת את הדבר המשמעותי, למי שיש קשר טוב. אז אולי נדבר רגע על הקשר הטוב הזה, ואולי באמת, אני חושב שלפני שהתחלנו לדבר, דיברנו על מיניות בריאה ועל נפרדות בצ'קרות, אז אולי על הקשר הטוב הזה, או על הניתוק הזה שקיים שם.
אחד הדברים שחשוב לאישה להבין, או למי שנושאת פוט, זה שמעולם לא יצרנו בעצמנו קשר בלתי אמצעי עם איבר המין שלנו. כשהיינו תינוקות, לא ידענו שיש, או פעוטות, לא ידענו שיש שם משהו. הדרך היחידה שגילינו ברמה הפסיכולוגית שיש שם משהו, זה שמי שהחליף לנו חיתול, התבונן ויצר קשר עם הפוט שלנו. עכשיו, אם מי שהחליף חיתול נגעל, אז מה שנצרב לי זה שיש שם משהו מגיל.
וואו.
אוקיי. ואם הוא יתעלם, אז יש שם משהו להתעלם ממנו, ואם יש יחס אינסטרומנטלי של צריך לנקות וצריך לטפל וצריך טטטטה, היחס של הקיירטייקרס שלנו עם עם הפוט הופך להיות היחס שלנו. ועוד דבר מתקבע, החוויה הזו שזה לא משהו שאני יוצרת איתו קשר, אלא מישהו אחר. אני מפסקת רגליי לאורך כל חיי, מגישה, נקרא לזה את דבר המין שלי, למישהו אחר שייצור איתו קשר.
וואו.
אוקיי?
זה כאילו או ההורה, או אחרי זה הרופא,
או המטפלת. הבני זוג, אוקיי? זוגות שעושים אהבה, בדרך כלל הגבר יש הרבה יותר קשר עם הפוט של האישה שהוא עושה איתה אהבה מאשר לאישה.
נכון.
לא בדרך כלל, אני אומר באופן
נכון,
גורף,
נכון.
כמעט תמיד.
כן.
ולא הייתה שם זקנה חכמה שתגיד, היי בנות של השבט, הגעתן לפרקיכן, בואו נשב ונכיר את הפוט. אוקיי? זה שלב התפתחותי חסר. זאת אחריות שבטית שמעצימה אדם, שמביאה אותו להיות אדם שחווה חיבור עם המרכז הכל כך עוצמתי שיש לו, ולרפא ניתוק כזה ולהפוך אותו לחיבוריות, זה, אני עברתי את זה. החיים משתנים.
כן.
רמת ניתוק מסוימת מעצמי עוברת ריפוי, והערך העצמי גדל. אצל גברים המהלך הוא קצת שונה, כי לגבר באמת יש קשר בלתי אמצעי עם, עם, עם איבר המין שלו, עם גיל מאוד מאוד צעיר, אבל יש חוויה שהוא מסוכן לי, בעיקר בנעורים, כי האיבר המין הזה מתוך הבריאות שלו, מזדקר מלא, בגלל שהוא בריא.
נכון.
אבל החוויה של הנער הצעיר, זה שהזקפה שלו היא מסוכנת ופוגענית למרחב הציבורי. זאת אומרת, הבריאות של אדם הופכת להיות הבושה של אדם.
הטבע גם של האדם.
הטבע הבריא.
כן.
אוקיי? וזה רק דוגמה לאחד מהדיסוננסים המורכבים של לחיות עם גוף זכרי. וזה פגיעות קשות, פגיעה מינית קשה. מאוד.
אבל אז גם בא לי לשמוע אלו עוד דיסוננטים יש, ואז גם מעניין אותי להבין, אז מה, חוץ ממה שאמרת רגע, אולי זה הבושה הזאת, או המפגש הלא חיובי עם הבחוץ, מה בעצם גורם לקשר הזה הפך להיות לא טוב? כי הרי לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על משהו, על זה שהעולם מנוהל על ידי אנשים שקצת אולי מנותקים, ומשתמשים במיניות שלהם בצורה לא טובה.
כן.
איך אולי זה קורה בעינייך? ואיך לשים לב לזה אם אני... או מי שמאזין עכשיו יכול להיות שזה מה שקיים בו.
קודם כל, לשים לב למערכת האמונות שיש לנו על המיניות שלנו. המסע תמיד מתחיל בעיניי ליצור חברות טובה עם המיניות שלנו, עם היצור המיני שהוא אני. אחד המסרים המורכבים שאנחנו מקבלים זה שלמה יש לי סקס כדי לעשות אותו עם מישהו אחר. ואז מערכת שיש בה המון המון חיות תלויה בנוכחות של אחרים, בערך העצמי שלהם ובערך שלהם אליי ובמיליון דברים, ומפגש מיני יכול להיות מאוד מורכב. אם אנחנו לא נלמד את הילדים שלנו איך שמתחילות מתחילים הזרמים ההורמונליים הראשונים שלהם, שזה נפלא להיות יצור מיני, ואתה קודם כל, ואת קודם כל, בראש ובראשונה, יצור מיני כמערכת שלמה מתוך עצמך, וזה בריא לך ולך לייצר אורגזמות, ולהריץ אותם בגוף, ולהתמלא מתוך המיניות העצמית שלנו. אנחנו לוקחים דחף שהוא באמת הוא חזק, ומשליחים אותו על האחר. ואז אנחנו נשארים ריקים. רוב הזמן אנחנו לא, אנחנו אין. אין מין. אין מין טוב, אין מי שיפגוש אותנו, אין חסר. ואם נלמד את הילדים שלנו להיות בעינוג עצמי, במעשה אהבה עצמי, מכירים את עצמם, פוגשים את עצמם, אוהבים את עצמם, אוהבים את עצמם אירוטית, אז כשהם יגיעו לפגוש מישהו אחר, הם לא יגיעו מתוך חוסר, הם יגיעו בנדיבות. הם מכירים את המערכת המינית שלהם, הם מכירים איך לעשות איתה חוויות מופלאות. היי, הנה אתה, את, בואו נעשה חוויות מופלאות ביחד. אני לא מגיעה כקבצנית.
כשאני, כאילו שאני חושב על האנשים שמנהלים את העולם, כי כבר הזכרתי את זה לרגע, אז אם אני מדמיין את הפנים שלהם אחד אחד, בין אם זה גברים או נשים, לא מרגיש מיניות חופשית ועינוג עצמי או הדדי הוא חלק מהאנרגיה שם.
כן.
איך מכניסים את זה לתודעה של אדם בוגר עכשיו שמרוחק מהמיניות שלו הרבה שנים?
הוא צריך לרצות, אי אפשר לרצות את זה בשבילו. באמת, כמובן ש... אם נקדיש לזה...
אז בעצם הבן אדם הזה שהוא משתמש ב... נגיד שהמצפן שלו מקולקל, אז הוא הבן אדם הזה שמקבילים את זה למה שאמרת עלינו בתור ילדים, הוא הבן אדם הזה שלומד שהוא בא לאקט בשביל לקחת,
כן.
ולא בשביל לתת.
כן. גם אם הוא חושב שהוא עסוק בלענג את האישה ולתת לה מלא מלא אורגזמות, הוא בעצם דואג לאגו שלו. הגמרתי אותה. אוקיי? אבל החוויה שאין לנו...
אני שומע את זה גם מנשים, אבל אגב, כן?
אה, ברור.
שהן מרגישות שהן צריכות לגרום למישהו לגמור, או שהן יגמרו, כי זה כאילו מגניב שהיית סקס טוב אם גמרת.
תראה, הרגע המרתק ביותר בחיי ההתפתחות שלי כאדם מיני, התרחש כשאחד המורים שלי הגיע פעם ראשונה לארץ, וישב איתנו עם קבוצה, והוא אמר, אף אחד בעולם כמעט לא עושה אהבה. אנשים עושים אורגזמות אחד לשני. זה לא לעשות אהבה. ומשך שנים המסע שלי היה, אוקיי, אז מה זה כן לעשות אהבה? מה זה לעשות אהבה אם המטרה איננה לעשות אורגזמות אחד לשני? הוא אפילו אמר אז, הוא אמר, כנסו למיטה, אחרי שכל אחד דאג לעצמו לאורגזמה, עכשיו תעשו אהבה.
יו, אני ממש אוהב את זה. אני ממש אוהב את זה, את יודעת ש...
בבדז.
כאילו מאז שנכנסתי ל... מה זה שנכנסתי? מאז שהתחלתי לפקוח את האוזניים שלי, או לא, לפתוח את הגוף שלי, כלפי מה קורה שם, עוד לפני שבכלל ידעתי מה זה טנטרה, התחלתי להרגיש שהדרך שאני אהנה באמת המיטה, זה אם אני אבוא בלי איזשהו צורך.
כן.
וזה כבר, אני לא יודע, אולי אני כבר, זה כבר כמה שנים אני ככה, וכאילו אם אני אהיה במיטה עם מישהי שהיא רוצה שאני אגמור, או אפילו אם היא רוצה שהיא תגמור, זה נהיה כזה חוק של מועקה של, שכבר, כאילו מצד אחד גבר ער אכפתי יגרום לך לגמור, זה הסיפור שלך בראש שלך, אולי אני בראש שלי, אנחנו לא פה בשביל לעשות שום דבר אחד לשני.
ממש ככה.
ואז כאילו כבר כל צד פה כאילו יכול לקרב או לרחק, כי אם אני אעשה הכל כדי שתגמרי, כי את חושבת שזה הדרך ואני רוצה לרצות אותך, אז כבר אין אהבה.
אין אהבה, יש מטרה, בדיוק. יש משימה, יש וי שצריך לסמן.
אגב, זה כאילו, מה שאמרת על לגמור ואז להיכנס למיטה, זה כמו, וגם זה מה שאני מתחבר אליו, זה כמו לאכול בבית ואז ללכת למסעדה.
כאילו ואז...
ואז הלך למסעדה.
אז כי... באמת אפשר לטעום.
בדיוק. נכון, אתה לא בא רעב נכון, ואתה מתפוצץ, נכון. אתה שנייה אומר, אוקיי, כבר הלכתי למסעדה, בוא ננסה ונרגיש כי אני לא בא בשביל לסבוע, כי אם אני בא לשבוע, אני רוצה להתמלא.
כן.
ואני יכול לעשות את זה עם כל דבר.
נכון.
אז זה אהבתי את זה. זה מדויק.
זה מסע מאוד מאוד עמוק. יש לי, אני יכולה להגיד שאני קרובה לכל מיני תשובות, אבל לא בא לי לתת תשובות, בא לי לשלוח את מי ששומע למסע של חקירה.
כן.
ובאמת, בחוויה שלי מפגש בין גופים שמחוברים לרגש, ומחוברים לתדר לב, ומחוברים לתודעה ולרוח, כשהם נפגשים, באמת אפשר לייצר שדה שמלא בתדר אהבה. אהבה היא לא רק אהבה רומנטית. שני גופים יכולים לייצר מלא אהבה. נקודה. לייצר, ממש יש מאין. אנחנו יכולים להפוך לנביאה של החומר הנדיר הזה כל כך בעולם, שכל כך בחוסר. אין אהבה בעולם, אין מספיק אהבה בעולם. אבל המסע ההתפתחותי המיני באמת יכול לייצר מלא מלא בועות של מפגשים שהם פשוט מייצרים אהבה, משחררים אותה לאטמוספירה, מוסיפים אותה לרמה הקרמטית של הכדור הזה. אני מאמינה... שאחת מהסיבות שאנחנו פוגשים את המציאות כפי שהיא, המציאות, הציביליזציה שלנו במקום העצוב שהיא נמצאת בו, זה אנחנו עושים ילדים בצורה לא מודעת. אנחנו לא באמת קוראים לנשמה בתוך מעשה אהבה. ואת זה, זו מיניות מקודשת. כשאנחנו מקדשים מעשה אהבה עם בחירה לקרוא לנשמה להתגלם בגוף מתוך הכוח של האורגזמות שלנו והחיבור והרטט של החיבור בינינו, אז יגיעו ילדים בריאים לעולם, כי הם יגיעו מודעים. הם לא יצטרכו לעשות את הדרך שאני ואולי אתה לא מכירה אותך מספיק. היינו צריכים לעשות כדי לחטוף איזושהי כפה בחיים, כדי להתעורר ולהגיד, רגע, יש יותר ממה שאני חווה בעולם החומר. יש יותר. ולהתחיל להוליד ילדים שההורים שלהם קוראים לנשמה בטקס, כשהם מביאים אותם, רק זה יכול להיות תיקון עולם מבחינתי.
את יודעת, אני מחייך עכשיו, כי זה כאילו נשמע לי פשוט כל כך מהמם ומדויק, ובו זמנית אני יודע מה התדר שלי, כשאני משחרר את השיחה בו וחוזר על העולם האמיתי, וזה כאילו, זה כזה עולמות שונים. איפה, כאילו אני, במיוחד אם אתה חי עכשיו, אני חי בתל אביב, אז את יודעת, התדר מאוד שונה, זה ממש, כאילו, כן, עבודה ממש רוחנית, כאילו יומית, אני חושב ש... את בכללי נראה לי שזר אולי לאנשים להקשיב לכל הרעיון הזה שנקרא טקסיות. אנחנו יודעים במקרים טוב את טקס החתונה, את טקס הבר מצווה, את טקס הברית, אלו טקסים לכל דבר, אבל אנחנו הפכנו אותם יותר לאירוע. אבל יש הרבה יופי בטקסיות, פשוט תראה, בסופו של דבר כולנו מכירים את טקס החתונה, אבל אנחנו עושים אותו פעם בחיים, אנחנו מתכוננים עליו הרבה זמן והוא מעורב בהמון דברים, וזה אפילו אולי טיפה יותר מביך ולא נוח להיכנס לטקס שאני יוצר לעצמי בלי שאף אחד רואה, אם רק פרטנר אחד וקוראים לנשמה, כי כאילו אנחנו כל כך צינים לגבי הכל, או כל כך, תראה, כולם אוהבים את הילד שלהם, כולם רצו את הילד שלהם שמסו אותו, אבל מי מוכן להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד, אוקיי, אני מזמין נשמה לעולם, אני מביא ילד שהוא יהיה מאושר ושיהיה לו ביטוי חופשי מיני, האנרגיות חיים שלנו מתחברות עכשיו.
אני מאמינה, קודם כל אני שומעת, מבחינתי, כשאני לוקחת את הגוף של כנען, של האדמה הזו, מסתכלת עליה כגוף חי, אז תל אביב מבחינתי צ'קרת המין המאוד לא בריאה של ישראל. צ'קרת מין מאוד לא בריאה וכל כך גדולה. כאילו, תאר לך את תל אביב בבריאות של יחסי כוח, של ויחסי מין בריאים. איזה דבר איזה מגניב היה יכול להיות פה. יש פה מלא אנשים מהממים. טונות של אנשים מהממים. אז תל אביב היא בהחלט מקום שצריך רפואה של צ'קרת המין. וצ'קרת המין היא לא רק מין, היא גם יחסי כוח, בעיקר ואת חוויית ביטחון בערך עצמי. וכשאין ערך עצמי, אז ניזונים מערך עצמי שלוקח כוח מאחרים. אז יש פה בשפע.
תשמעי, אין ספק שיש המון המון לאן להתפתח בתוך מיניות. את מדברת על זה ואני נזכר, אני לא זוכר את הסדר של העניינים, אבל היה לי איזו חוויה מאוד מיוחדת בעיניי באיסטה, ואני לא זוכר אם היה לי חלום שהיא תקרה לפני איסטה ואז היא קרתה שם, או הפוך, אבל אני זוכר שבאחד מהם שהייתי באיסטה, באיזשהו הפסקה או משהו כזה, אז פשוט הלכתי כזה מהחדר שלי אולי לחדר אוכל. ועברה מולי בחורה, שכאילו ידעתי מי, כי אנחנו היינו איזה 70 אנשים בסדנה, אבל לא באמת היה לנו שום אינטראקציה. אבל עברנו רק אני והיא, אז עצרנו, כי זה מה שעושים כשאתה לא מתעלם מאנשים ברחבה, כי יש כל כך הרבה. ועצרנו, אמרתי לה, היי, מה שלומך, מה את עושה? ואז אמרתי לה, כאילו, בא לי לנשק אותך, ואז אמר לי, אני גם רוצה, ואז החלפנו נשיקה של שנייה, וחייכנו, והמשכנו ללכת.
כן.
וזה מפגש של אהבה בעיניי.
ממש.
וזה פשוט...
אהבה מגולמת בגוף. כן. לא רק אהבה בלב או בספיריט.
נכון. נכון.
וזה מייצר עוד כל... וזה לייצר אהבה.
אבל וגם זה, כאילו מה שאהבתי בזה כל כך, זה לא אהבה, את יודעת, אם זה בתל אביב, אז צריך הסבר, אז למה זה קרה עכשיו, או אז אנחנו צריכים עכשיו לצאת לדייט, או... כאילו זה כזה היה, כאילו התחברות לעכשיו, לרגע אמיתי, ורצון לראות בן אדם כאהבה, לראות אותי כאהבה, אותו כאהבה, ובמקום להתעלם ולפחד מהדבר הזה, ולהפוך אותו לזר, אתה מממש משהו שהיה קיים לך, כנראה שהיית בגן, כאילו מי לא התנשק בגן עם ילדים אחרים, בנים, בנות, מי לא התחבק כל הזמן, מי לא שמח כל הזמן.
והייתה לך הזדמנות לחלוק את השפע שלך.
כן.
גאית, היה בך הרבה באותו רגע. יכולת לחלוק אותו.
ממש.
ולפגוש עוד מישהו שמלא עכשיו, ויכול לחלוק את זה.
ממש.
ואז עושים אהבה.
ואז כאילו, ואז אתה אומר, בעולם שאני חי בו, אם אני אלך בתל אביב עכשיו, יראה מישהו ברחוב ויגיד לה היי, והיא לבעל לי לנשק אותה, אז יש לא יהיה לי אומץ בחיים, כי זה אוטומטית יכול להתפרש כהטרדה, כמשהו לא בסדר.
כבאת לקחת ממני את הכוח המיני שלי.
בדיוק, למרות שכאילו הפער הגדול, כי אני בא לתת בעצם, אבל זה יכול נורא להתפרש כמשהו בעצם אומר עליי משהו לא בסדר.
תראה, אחד השורשים המורכבים של העניין הזה, זה האפס יכולת להקשיב לגבולות האותנטיים הבריאים של האדם. כולנו חיים בחוויה שאנחנו לא יודעים לשמור על עצמנו, שאנחנו צריכים משהו חיצוני שישמור עלינו, חוקים, כללים, שהממשלה תגדיר מה נכון ומה לא נכון.
מערכת המשפט, מערכת המשפט. הרפואה, החינוך, כן, אין איזה סוף.
כן. ואז אנחנו נשארים ריקים, הריקנות טוטלית של ידיעה מה נכון לי ומה לא נכון לי, מה טוב לי, מה לא טוב לי, מה בא לי, מה לא בא לי. כל הילדים בגן, זה תופעה אוניברסלית, זה מטורף, בדקתי. בכל העולם. בגיל 3, כל גני הילדים מתחילים בארץ לפחות, לדבר בבא לי, לא בא לי. כל הגננות, כל הצוותים החינוכיים, מכחידים את בא לי, לא בא לי. כשבא לי, לא בא לי, זה ידיעה פנימית עמוקה של הגוף.
איך מכחידים את זה?
אצלנו בגן אין בא לי, יש אני רוצה. עכשיו, כל מי שקשור למערכות האלה, מכיר את מה שאני אומרת עכשיו. אצלנו בגן לא אומרים בא לי, אומרים אני רוצה. ולוקחים את החוויה של הידיעה של הגוף, של מה שנכון לו, והידיעה של היצר, את מה שנכון לו, ואומרים לו, אין מקום ליצר, יש מחשבה. וזה מה שהולך לנהל אותך מעכשיו. ואז משתילים לנו מחשבות.
טוב, אני חושב שיש גם כמה אסקלציות פה, כי אני חושב שאני רוצה איזה דבר נהדר, אבל אז ככל שאנחנו מתבגרים, אני רוצה הפך לאני צריך. ואז בכלל אנחנו...
שאני צריך יכול להיות נהדר, אני מחובר לצורך שלי. אני צריך יכול להיות דבר נהדר, אבל... הדבר, הפעולה הראשונה שהיא בדרך כלל צריכה לעשות עם אנשים שתיים. אחת, לחבר אותם לבא לי, לא בא לי. לחזור לידיעה של הגוף. הגוף יודע. וזה מסע, זה חתיכת מסע, כי הכחדנו את הקול הזה של הגוף, הגוף והמין. והדבר השני זה להכיר את הגבולות הבריאים האישיים. כשאני יודעת שלא מסוכן לי בעולם, כן, יודעת להציב גבולות. רוב הסכנות לא מגיעות כי מישהו חצה את הגבולות שלי, אלא בכלל לא ידעתי מה הגבולות שלי, קפאתי כשמשהו חצה את הגבולות שלי, לא עמדתי בעוצמה שלי וידעתי לייצר את הלא, וכשאין לי לא, אני אף פעם לא בכן. כשאדם לא יודע לומר לא, הכן שלו הוא תמיד, אני לא יודע משהו אחר, אז כן. ולכן הדבר החשוב ביותר הוא לייצר רמה יותר חזקה של כוח פנימי באדם, כדי שהוא יוכל להתחבר לחופש מיני, כי בשביל להיות בחופש מיני צריך להיות מאוד בהקשבה לגבולות האישיים שלי. אז אני צריכה לעבוד עם אנשים שחוויית הכוח העצמי שלהם, אולי הפנימי שלהם נמוכה, לייצר כוח ביכולת לייצר גבולות בריאים ויכולת לתקשר גבולות בריאים, לייצר כוח בדרך של תהליכי התפתחות של עינוג עצמי, חיבור לכוח האירוטי שנשאר בי ולא ישר הולך לחפש חתן זה כוח שלי, הוא קודם כל שלי, ואני בודדת ואני מחליטה כמה אני חולקת אותו עם האחר, הוא בכלל לא אמור להיות, רק אם אני ממש רוצה אני חולקת אותו עם האחר, זה קטע, זה מדהים, כל מי שנמצא בשדה שלנו של המיניות יודע שככל שעושים יותר עבודה בשדה הזה, עושים פחות סקס.
וואלה.
נקודה.
כי אתה לומד את הגבולות.
כי אתה קשוב. ואת
הרצונות.
קשוב.
כן.
למתי, למי, לא, אנחנו לא עושים סקס כדי לקבל מעמד חברתי. אנחנו לא משתמשים במיניות שלנו, אנחנו חוגגים את המיניות שלנו.
כן.
וזה זה, זה מהפכה מאוד מאוד, זה דבר גדול.
דיברתי עם חבר טוב, והוא מטפל, והוא כל הזמן עובר סדנות ומתפתח, והוא בדיוק סיפר לי שהוא סיים איזשהו טקס בסופש, ואז הוא כתב לבחורה שהוא יוצא איתו, לבחורה שהוא יוצא איתה, שהוא כאילו, הוא ניפגש במוצא השבוע, הוא אמר לה, כאילו, אני מעדיף, אין צריך להיות לבד היום, ונדבר מחר, ואז אמרתי, זה כל כך מדהים, כמה הוא קשוב לעצמו, וכמה אני יכול לדמיין את עצמי בקלות נופל לזה ש... אבל קבעתי איתה, ואז פשוט, או פשוט כאילו, ואז להמשיך. עכשיו, זה לא רק עניין מיני, זה בכלל עניין של להקשיב לכל הפנימי, ובהקשר של גבולות חשבתי על זה שכמה ש... כאילו שכמה שהגבולות שלי יותר ברורים, אז ככה יש יותר דיוק בחיים, ויש לי משפט שאני מאוד אוהב, שאני מזכיר לעצמי, כי נורא קל להסתכל על אנשים ולהגיד, הם כאילו חצו לי את הגבולות. אבל כמה שהגבולות שלי יותר לא ברורים, ככה יותר סיכוי שאנשים יבואו לי לחיים ויפרצו אותם. ואם מישהו פרץ את הגבול, אני רק יפנה את האצבע אליי וישאל למה הגבול שלי לא ברור שם. כי אני יכול לדייק את זה בעיניי.
רק, כן. ממש. ותרגול, ממש תרגול.
ברור.
של הקשבה על הגבולות ותקשורת גבולות. הקשבה על הגבולות, תקשורת גבולות. אני מאמינה שהפוקוס של התרבות שלנו, הציביליזציה שלנו בתלפי שנה האחרונים, היא פוקוס על האינדיבידואל, על ההתפתחות של האינדיבידואל, על ה... אני מאמינה שהשלב הבא, והוא שלב שבתחושה שלי יכולים להיכנס אליו רק באמת אנשים עם מיניות בריאה ומועצמת אפילו, הוא שלב של רפואה, של ה... אני קוראת לזה ה-core wound of sense of belonging. כולנו נורא עסוקים עם הפצעי מקור שלנו סביב אבא ואמא ואבא ואמא ואבא ואמא, אבל יש לנו עוד פצע. הפצע השבטי, הפצע הקהילתי. אנחנו נזרקנו בגיל מאוד מאוד צעיר לתוך חבורה שקקת חיים בגן, ואנחנו לא מרגישים שייכים. ולא... הפצע של חוסר חוויית השתייכות, בעיניי פוצע את האנושות ברמות כל כך קשות, ומביא לכל הניכור ולכל הפגיעות שאנחנו מייצרים אחד בשני. אין לנו חוויית השתייכות. והיא... מקור כל רע, מבחינתי כרגע, וגם הפנטזיה שלי של מה שהייתי רוצה לרפא, של מה שהייתי רוצה לחגוג עם אנשים. איך, מה קורה לנו כשאנחנו ביחד עם חוויית השתייכות, עם חוויה של יכולת באמת להרגיש אחד את השני, ולהרגיש, מה קורה למרחב אנושי, שלא רק שאני מרגישה אותי, באמת מרגישה אותי, זה שיש אנשים מסביב לא מנתק אותי מלהרגיש אותי, קורה לרוב האנשים שאני מכירה. יכולים להרגיש את עצמם, אבל ברגע שתהיה אינטראקציה, משהו מתנתק, הנשימה נעצרת, היכולת להיות במודעות לעצמי.
כן, פחות בנוכחות.
פחות בנוכחות, בדיוק. ואז גם להיות בנוכחות, בחיבור עמוק ומשמעותי לכאן ולעכשיו שלי, כשבתוך מרחב חברתי, או קבוצתי, או קהילתי. וגם היכולת שלי להרגיש אותך, באמת להרגיש אותך.
כן.
ולך להרגיש אותי, אבל גם באמת שאני אוכל להרגיש אותך, מרגיש אותי. יש פה עוד לבל עצום של אינטליגנציה, שבכלל לא נגענו בה, כי היא פצועה.
כן.
זה בא לי, זה מגניב אותי לחקור ולבדוק ולתרגל.
כי זה ממש לקח אותי למקום ש... מצד אחד אנחנו כולנו רוצים להשתלב, אבל מצד שני הבעיה היא המילה להשתלב. כי אתה רוצה להיות חלק עם משהו, אבל כשמלמדים אותך שאתה צריך להתנהג בצורה מסוימת כדי שתוכל להשתלב, או כדי שלא יגידו לך שאתה לא בסדר, אז אתה מתחיל לוותר על מי שאתה בתוך החלל הזה.
ממש.
ואז אתה יושב בתוך קבוצה של אנשים, ולא חושב מי אתה ומה אתה רוצה להביא לתוך הדבר הזה, אלא פשוט איך אני גורם לזה שמקבלים אותי אולי.
כן. אנחנו בחרדה חברתית כל הזמן.
כן.
חוויית השתייכות באמת באמת פצועה. ו... זה ברמה כזו שאנחנו חיים בתוך טראומה, טראומה קולקטיבית של נפרדות, של פרגמנטציה בין, של שברים שיש בינינו, אין קשר. אנחנו אפילו לא יכולים לדמיין כמה, דרך איזה זגוגית אנחנו, אחורה אנחנו רואים את המציאות. מעולם לא הייתה לנו חוויה של שקיפות, של זכוכית, שקופה כזו שמאפשרת לנו באמת לראות פוטנציאל של חיבוריות. אין לנו מושג איך מתנהלת תרבות כזו. אני חושבת שמחקרים שמדברים באמת, נגיד מאיפה שהביאו את עיקרון הרצף, את הספר עיקרון הרצף, מכיר אותו?
כן. אז... ראיינתי את דיאנה אידלמן.
דיאנה אידלמן, כן. אז אין לנו מושג איך נראית חיבוריות באמת אנושית, ויש לנו דרך לעשות, ואני ממש ממש מאמינה שצ'קרת המין היא המאסטרית של חיבוריות. אוקיי, יכולים להיות לנו, החיבוריות שיכולה להיות לנו ברמת התודעה, חיבוריות אמורפית, אנחנו יכולים להתחבר ברעיונות. חיבור לב הוא חיבור יותר, אולי יותר דחוס, אבל, ויותר מחבר. חיבור גוף וחיבור של כוח, צ'קרת המין היא צ'קרה של כוח, של יחסי כוח. אם יחסי הכוח הם sharing power, ויש זרימה חופשית של אנרגיה מינית בינינו, שזה בכלל לא אומר מין, זה אומר אנרגיית חיים באמת זזה בינינו, אז ההרמוניה שיכולה להיווצר בקבוצה, והיכולת באמת להיות בלהרגיש אחד את השני עמוקות, ולנוע ביחד, באמת יכולה לאפשר פה איזו ציביליזציה חדשה שבה האהבה במרכז, וכולנו חוגגים חיים שהם מעשה אהבה. לשם בא לי ללכת, את זה בא לי לחקור עם אנשים, כן, זה הבא לי שלי.
מיכל מעיין דון, אם את לא יודעת, את כבר, את שליחה של אהבה ושל חופש, ושל ריבונות, וזה שכל מה ורפואה, כל מה שכאילו הפודקאסט מייצג, וזה פשוט הזכות גדולה כזה להקשיב לך, ולקבל השראה, ואני מקווה שתזכרי כמה את חשובה לעולם הזה.
תודה.
אז תודה רבה 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 שבאת. זהו להם אוהבים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם איך בשיחה שלי עם מיכל. אזכיר לכם שבעוד שבועיים יש לי סדנת ריפוי עצמי בתל אביב, פרטים מתחת לפרק. רגיל להגיד שאם לקחתם ערך או מצאתם ערך בשיחה שלי עם מיכל, אנא מכם תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם אדם אחד, כדי שנוכל להביא יותר רפואה, חופש וריבונות לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר, ולהתראות בשבוע הבא.